הגמרא בדף ג עמוד ב מביאה ברייתא, מפני מה אמרו בתולה נישאת ליום הרביעי, שאם הייתה לו טענת בתולים היה משכים עדי דין. ודווקא למה ביום הרביעי? שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שידם טורח בסעודה שלושה ימים, אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת וברביעי כונסה. זה תקנת חכמים שבתולה נישאת ביום הרביעי, בית דין דן ביום חמישי, אז אם היה לו תנת בתולים משקים לבית דין, ועוד שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שלושה ימים וברביעי כונסה. ומסכנה ואילך נהגו העם לקנוס בשלישי. שואלת הגמרא, מהי סכנה? אומרת הגמרא, אמר רבא דאמרי בתולה נישאת ביום הרביעי תיבאה לנו לגמון תחילה. זו הסכנה, שעשו מין גזירה כזאת. שואלת הגמרא, זה לא סכנה, זה אונס. אומרת הגמרא, יש בזה סכנה. יש צנועות שמסרות נפשם לקטלה, ובאות לידי סכנה. אומרת הגמרא, ולידרוש לאו דאונס שרי. למה הן מוסרות את נפשם? באונס מותר להם להיבהל, ולא צריכות למסור את הנפש. ועל זה שואל התוספות, הרי גמרא בפרק בן סורר אומרת שעל שלוש עבירות יהרג ואל יעבור: גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. וכאן זה גילוי עריות. למה אומרת הגמרא שלדרוש לאונס שרעי, אונס אסור? התוספות מתרץ על זה שני תירוצים. רבינו תם מתרץ שכאן מדובר בגוי, אגמון ובילת גוי, זה לא גדר עריות. ורבינו תם מרחיב לבאר את העניין הזה. הרמב"ם חולק, והרמב"ם אומר שגם בילת גוי זה גדר, כן גדר של עריות. היא נאסרת לבעלה וגם צריכה לאסר לבועל, אם הוא יתגייר. ועל כן אומר הרמב"ם, שכיוון שאישה היא פסיבית, ויש לה גדר של קרקע עולם, היא לא עושה מעשה, אז היא, כיוון שהיא לא עושה מעשה האיסור בפועל, רק הבועל עושה את המעשה האיסור, היא לא צריכה למסור את הנפש. כך דברי הגמרא במסכת סנהדרין, אישה שקרקע עולם לא צריכה למסור את הנפש. משני התירוצים הללו של התוספות אני לא אעסוק בהרחבה, תאר לעצמי שבשיעורים עסקו או יעסקו בתוספות הזה בהרחבה. אני רוצה לעסוק בדברי בעל המאור והרמב"ן בסנהדרין, שבעל המאור מביא תירוץ נוסף, וזה יתבררו לנו ענייני קידוש השם ומסירות נפש, מתי כן, מתי לא בדין הזה. הגמרא במסכת סנהדרין, ששם יש סוגיה רחבה בעניין קידוש השם, אומרת הגמרא שעל שלוש עבירות בתורה צריך למסור את הנפש: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שאר עבירות שבתורה, אז אין אדם חייב למסור את הנפש, אפילו אם כופים אותו לעשות עבירה, הוא יעבור ואל יהרג. אבל, ממשיכה ואומרת הגמרא, אבל בשעת הגזירה, כלומר, עם שעת גזירה שגזרו חכמים, כגון לא לשמור שבת, או מילה, או איסור, או איזה מצווה אחרת, משעת הגזירה, אפילו מצווה קלה, יהרג ואל יעבור. ועוד אומרת הגמרא, בפרסיה, אפילו שלא בשעת הגזירה, אם זה בפני ציבור, בפני 10 ישראלים, זה נקרא פרסיה, אז אדם צריך למסור את הנפש, אפילו על שאר עבירות שבתורה, ואפילו על מצווה קלה. ומה זה מצווה קלה? ארקטה דמסנה. כלומר, אפילו על מנהג של ישראל שנוהגו ללכת עם שרוכי נעליים מסוג כזה, ורוצים לכפות אותם שיעשו, שלא ינהגו כך, אלא כדרך העובדי כוכבים, שזה רק מנהג, מנהג יהודים, גם על זה צריך למסור את הנפש. בפרסיה. שואלת הגמרא, אם כן, אם בפרסיה צריך למסור את הנפש, והאסתר פרסיה אהבה? אסתר? איך היא נבלה לאחשוורוש? הרי זה כולם ידעו שהיא נלקחה לבית המלך, וזה פרסיה. ואיך, מדוע היא לא מסרה את נפשה? אמר אביי, אסתר קרקע עולם הייתה. גילוי עריות, רק האיש עובר במחויב למסור את הנפש. אבל האישה לא. כי אסתר קרקע עולם, זה לא, כאן לא בצד פרסיה, אפילו לא גילוי עריות, כל האיסורים שבתורה, בפרסיה צריך למסור את הנפש, אבל אישה שקרקע עולם, היא לא חייבת למסור את הנפש. רב אמר, הנעת עצמם שם. כלומר, חשברוש לא רצה להכריח אותה לעשות עבירה. הוא רצה ליהנות. ובמקום שקופים את ישראל לעשות עבירה, כדי שהקופה רוצה ליהנות, ולא להעביר אותו על דעת, שם לא צריך למסור את הנפש. בעל המאור מבין כאן שאסתר זה היה גילוי עריות. כלומר, היא הייתה אשת שלוש למרדכי, אשת איש, ובמילת גוי אסורה, וזה גילוי עריות, ואף על פי כן מתרצת הגמרא, שגם בשלושת העבירות שבתורה, אם או מטעם קרקע עולם, היא לא צריכה למסור את הנפש, או כשמחייבים את האדם מפני הנעת עצמם, לא צריך למסור את הנפש. ובעל המאור אומר, גם בשלושת העבירות שבתורה, איך יכול להיות הדוגמה של שאר שלושת העבירות שבתורה? זה יכול להיות רק בגילוי עריות, לפי בעל המאור, שמשום הנעת עצמם. כגון שאישה רשאית, שתיש, תכפה אדם שהוא יבוא עליה, אבל לא יתרוג אותו, כיוון שזה לענת עצמה, ולא כדי להעביר אותו על דת, בין שתעשה את זה יהודיה, בין שתעשה את זה גויה, לא משנה, כיוון שהאיסור הזה, כיוון שזה לענת עצמה, הוא לא צריך למסור את הנפש. ויעבור ואל יהרג. כך אומר בעל המאור. בעל המאור מביא ראיה, מהמשך הגמרא בעצם, הגמרא בעצמה הביאה ראיה, רב הביא ראיה לדבריו, שנעת עצמם שאני, דילותי מאחי, אני קבקי ודימוניקי, כלומר, היה מנהג של הגויים, עובדי עבודת כוכבים, שהיו ביום עידם, היו באים ואוספים אש מכל הבתים, כדי להביא את האש הזאת לבית עבודה זרה שלהם, לחמם שם את בית עבודה זרה. היו, כך מפרש רש"י, היו נוטלים אפילו מבתי ישראל בעל כורחם, כדי לחמם את בית עבודה זרה ביום עידם. איך אנחנו נותנים להם? למה לא מסרים את הנפש על זה? שואלת הגמרא, אלא הנעת עצמם שני. הכנה מהנעת עצמם שני. כלומר, הנעת עצמם מתירה, אם כל מה שהם לוקחים, כל מה שקופים להשתתף בעבודה זרה שלהם, זה בשביל הנעת עצמם, זה מותר. אחר כך בעל המאור, בהרחבת הדברים, כשהוא מבאר את דבריו, הוא אומר שבעצם הוא לא מוצא חיתים צה נוסף את הנעת עצמם בעבירה של עבודה זרה, ובוודאי לא בשפיכות דמים. כי בשפיכות דמים הנעת עצמם לא תעזור, כי הטעם של שפיכות דמים זה מי חזית מדדם הדידך סומה קצוי מדם הדחבך, אז גם אם זה יהיה לנעת עצמם, גם כן אסור לאדם לשפוך דם. רק בגילוי עריות נשאר הדין הזה, שבהנאת עצמם לא צריך למסור את הנפש. המלחמות חולק עליו. הרמב"ן במלחמות חולק על בעל המאור. והוא אומר, ראשית כל מה שבעל המאור אומר שאסתר זה היה גילוי עריות, זה לא היה גילוי עריות, כי זה עבירה אחרת שבתורה, ולכן בהנאת עצמם לא צריך למסור את הנפש. אבל אם זה היה גילוי עריות, אפילו הנעת עצמם צריך למסור את הנפש. כאן זה לא היה גילוי עריות, כי גוי שני, כמו שאומר רבינו תם, או שלא הייתה אשת איש, לפי דעות אחרות בגמרא, במסכת מגילה, על כל פנים לא היה כאן גדר גילוי עריות. הראיה מדברי הגמרא שהביאה בעל המאור, דימונקי וקוויאקי האלה, שהם אוספים אש בשביל עבודה זרה שלהם מישראל, ולוקחים את זה בעל כורחם, וכיוון שזה הנעת עצמם לא צריכים למסור את הנפש, אומר בעל המאור, שמה זה בכלל לא היה עבודה זרה שישראל עובדים, לא כפו אותם לעבוד עבודה זרה. עובדי עבודה זרה לקחו מישראל אש כדי לעבוד עם זה עבודה זרה, או לחמם את בית עבודה זרה שלהם, שאולי גם כן זה גדר של עבזרה יהודי עבודה זרה, וגם עבזרה הוא צריך למסור את הנפש. אבל ישראל לא עשו שום דבר. זה לא שקפו אותם לעבוד עבודה זרה, הם לא עשו שום דבר, הם פסיבים. אז על כן, ואם זה שהם אפשרו, זה אולי הם גרמו ללפני עיוור, לא תיתן מרשון, שהעבודי עבודה זרה, הם השתמשו באש שלהם לעבוד עבודה זרה. אז הם עברו לפני עיוור. אבל לפני עיוור זה לאו אחר בתורה, ושאר הלווים שבתורה לא צריך למסור את הנפש, כשזה באמת להנעת עצמם. ככה מפרש, אומר הרמב"ן. ובאמת, לכאורה זה תחייה לדברי בעל המאור, שהם לא עבדו כאן עבודה זרה, מה אתה מביא ראיה של ענת עצמם אפילו עבודה זרה כאילו מותר? הם לא עבדו עבודה זרה. באמת, יש בזה חקירה שחקרו האחרונים עם איסור לפני עיוור, זה איסור בפני עצמו, שהתורה אמרה שלפני עיוור לא תיתן מרשול, כל האיסורים שבתורה, אסור לך לגרום להכשיל אחרים שיעברו בעבירה. ומדע מכשיל הוא עובר באיסור לפני עיוור. או לפני עיוור זה חלק מכל מצוות התורה, זאת אומרת, שאם אדם מכשיל, כמו שהתורה אמרה לאדם, אתה לא תעבור עבירה פלונית, ולא רק שלא התורה אוסרת לך לעבור את האווירה הזאת, אלא גם אסור לך לגרום לאחר לעבור את האווירה הזאת. כי האווירה הזאת היא אסורה עליך, בין שאתה תעשה את זה בעצמך, בין שאתה תגרום את זה למישהו אחר לעשות. ואז אתה כאילו עובר באווירה הזאת בעצמה. נפקמינה, אם למשל, ישראל נהיה שליח לקדש אישה לכהן, לקדש גרושה לכהן, שזה האווירה לכהן, אבל אם ישראל היה מקדש את האישה הזאת, היא הייתה מותרת. היא לא היה עושה איסור. ישראל מותר לקדש גרושה. האם הוא עובר לפני עיוור? כשהוא מכשיל את השני באיסור שהוא לא חייב בו. או רק באיסור שהוא חייב, הוא עובר לפני עיוור, שאסור לו גם להכשיל אחרים. אם לפני עיוור פירושו של דבר, הרחבה של האיסורים, של כל איסור ואיסור, נהיה לו לא רק אסור לעשות את העבירה הזאת, אלא גם אסור לגרום שהעבירה הזאת תעשה על ידי מישהו אחר. אז רק במקום שאדם חייב בעבירה הזאת, הוא עובר בלפני עיוור. אז במקום שאיננו חייב, הוא לא עובר לפני עיוור. ופירושו של דבר של לפני עיוור, זה חלק מאותה עבירה בעצמה. הוא נכשל כאילו בעבירה הזאת בעצמה, כאשר הוא גורם לאחר לעשות את העבירה הזאת. אם הוא מכשיל מישהו באיסור שבת, הוא עובר באיסור שבת של לפני עיוור. כלומר, הוא עובר באיסור שבת. אם הוא מכשיל מישהו בעבודה זרה, אז הוא מכשיל, אז הוא עובר באיסור עבודה זרה. בלפני עיוור, שאסור לך לעבוד עבודה זרה, גם באופן של לפני עיוור, באופן שאתה גורם לאחר להיכשל בעבירה הזאת. אם נאמר כך, אז בעל המאור אומר, זה איסור עבודה, אף על פי שזה, שהוא לא בעצמו עשה את העבירה, אבל גורם לאחרים לעשות את העבודה, עבירה של עבודה זרה, אז הוא בעצם עושה איסור עבודה זרה. לא מה, עצם האיסור, אלא לפני עבר של עבודה זרה. ועבודה זרה אסורה בכל האופנים. הוא צריך על זה למסור את הנפש. אלא מה? בגלל שזה ענת עצמם, הוא לא צריך למסור את הנפש, כך אומר בעל המאור. ולעומת זה אומר המלחמות, לפני עיוור זה לא איסור שהתורה מרחיבה כל איסור ואיסור, ואומרת לא רק לא תעשה את האיסור הזה, אלא גם לא תגרום לאחרים לעשות את האיסור. אלא זה לאו כללי, שאדם אסור לו להכשיל אחרים שלא יעשו עבירות, וגם הוא מכשיל אחרים בדברים שהוא לא אסור בהם, אבל האחרים אסורים בהם, הוא גם עובר לפני עיוור. כי לפני עיוור זה לאו כללי. ועל כן אם הוא מכשיל אחרים שעוברים באיסור עבודה זרה, הוא לא עובר על איסור עבודה זרה, הוא עובר על איסור לפני עיוור לפתותן מכשול. זה שאר עבירות שבתורה, ששם הכלל הוא, שאם זה הנעת עצמם, הוא באמת פתור. הוא לא צריך למסור את הנפש. זה אומר הרמב״ן. הרמב״ן מקשה עוד ממרדכי, שהוא לא השתחווה לאמן. והרי כל מה שאמן רצה שהשתחוו אליו, וכפה את כולם משתחוות אליו, זה היה הענת עצמו. רצה שיהיה לו כבוד. כך אומר הרמב״ן. עוד, שמח לדבר ממה שלא היה מרדכי קורע ומשתחווה לאמן, מפני שהיה נאבד, והתאם להנעת עצמו ולכבודו היה. ואפילו היה בשעת השמד. ועבודה זרה להנעת עצמו מותר ומן הדין לפי דברי בעל המאור. כך מקשה המלחמות, הרמב״ן. מה באמת יענה לו בעל המאור על השאלה הזאת? כי לפי דברי, לפי מה שהרמב״ן שואל, אז במקום שיש, שזה הנעת עצמם, אז אסור, אסור לדם לסור את הנפש. אם הוא לא מצווה למסור את הנפש, גם אסור לו למסור את הנפש. ולמה מרדכי סיכן את עצמו ולא השתחווה לאמן? הוא עשה את עצמו עבודה זרה, כך אומרת הגמרא. הוא רצה שתייחסו אליו כאילו כוח עליון, שיש לו איזה כוח על טבעי, הוא עבודה זרה. והוא רצה שישתחוו אליו, ויהיה לו כבוד, שהוא, כולם מתייחסים אליו כמו עבודה זרה. הוא לא רצה שיהיה לו כבוד שכולם משתחווים סתם. הוא עשה עצמו עבודה זרה, והיה לו מזה הנאה. אבל ממה היה לו הנאה? מזה שמחשיבים אותו לעבודה זרה, ומשתחווים לו כעבודה זרה. זה נקרא הנעת עצמה? הוא עשה, כל הנעה שיש לו זה מזה שהם עושים איסור, מזה שהם עובדים אותו כעבודה זרה. מזה הוא נהנה, נהנה מעבודה זרה. כשאדם נהנה, שקופת את השני, שהוא יעשה איסור עבודה זרה, הוא נהנה מזה. זה נקרא הנעת עצמה? אבל למה אומר זה לא ענת עצמם? נהנה מזה שעושה עבודה, שעושה עבירה, עבירה נעשית. והוא נהנה מזה שהוא עושה עבירה, אז הוא כופה אדם לעשות עבירה. הוא נהנה מזה גם כן. נו, אז מה זה מקטין את החומרה של הדבר? ועל כן אומר בעל המאור, זה לא גדר ענת עצמם. גדר ענת עצמם זה כשאדם מכריח אחר לעשות עבירה, הוא לא אכפת לו שהוא יעשה עבירה או לא עבירה. תעשה את המעשה הזה, הוא אומר, שיחרוש לו בשבת, שיקצור לו בשבת. הוא אומר היום שיקצור לו, לא שהוא רוצה שהוא יחלל שבת, הוא רוצה שהוא יעשה לו את העבודה הזאת. כן שבת, לא שבת, לא מעניין אותו. הוא לא מתכוון שהשני יעשה עבירה, השני יעשה את המעשה הזה. או האישה שרוצה שקופה את מישהו לעבור איתה עבירה. היא לא אכפת לה שזה לא יהיה איסור. היא צריכה את ההנאה, היא לא רוצה את האיסור, היא לא מתעניינת באיסור הזה. אבל אם ההנאה היא מזה שנעשה איסור, זה לא נקרא הנאת עצמה. כך אומר בעל המאור. ומשום מה, הרמב"ן חושב שבכל זאת זה נקרא הנאת עצמם. סוף סוף הוא עושה את זה בשביל ליהנות. אז גם אם הוא נהנה מעבודה זרה, אבל הוא עושה את זה בשביל ליהנות, זה לא נקרא הנאת עצמם. הייתי אולי יכול להגיד ברמב"ן, שהרמב"ן לפי לשונו, הוא אמנם עשה את עצמו עבודה זרה, אבל הוא רצה שיכבדו אותו. ובסך הכל זה נעדת עצמו. לא רצה, לא הדגש היה שיכבדו אותו כעבודה זרה. אם הרמב"ן כך מבין את הדברים הללו. אז זה לא בדיוק, אז גם הקושיה קצת היא מסתלקת. כלומר, זה מצד אחד הנעת עצמו, הוא אומר, המצד שני זה סוף סוף, הרמב"ן עשה את עצמו עבודה זרה וזה... והמשתחווה הוא כאילו משתחווה לעבודה זרה, אז הוא משתחווה לעבודה זרה בשביל הנעת עצמו של המן. אולי כך מתכוון הרמב"ן, וזה נפקא מינה איך נפרש את הרמב"ן, כי אני חושב שיש לזה השלכה לדיון בעניינה של מסירות נפש על ארץ ישראל. הרב יהודה היה תמיד אומר שעל הארץ צריך למסור את הנפש כמו על כל גזירה שבתורה, אם גוזרים, אם באים גויים או לא גויים, באים יהודים ובאים לכפות את האדם בכוח לעבור עבירה, זה בפרסיה, צריך למסור את הנפש. כולל, על ארץ ישראל, לא רק כולל, זה על אחת כמה וכמה, על מצוות ארץ ישראל, שהיא מצווה גדולה וכללית. באו וטענו שכל הכפייה הזאת של הגויים שהם רוצים לכפות אותנו לוותר על חלקי ארץ ישראל, זה הנעת עצמם. ובהנעת עצמם לא צריך למסור את הנפש. טען הרב צבי יהודה שהנעת עצמם זה שנעשה את לבטל את המצווה שלנו. זה הנעת עצמם. מה הם רוצים? הם רוצים שאנחנו לא נשלוט בארץ, והם ישלטו בארץ בגלל ההשקפה האידיאולוגית שלהם. לא בגלל ההנאה שהם רוצים עוד חתיכות אדמה וכדומה וזה. אם אנחנו לא היינו פה, זה לא מעניין אותם ארץ ישראל. אנחנו פה יושבים והם, וזה מנוגד להשקפת עולמם, אז הם נלחמים בנו ורוצים שאנחנו, שלא אנחנו נשלוט כאן, אלא הם ישלטו כאן. זה עניין, זה הנעת עצמם שתתקיים השקפת עולמם. זה הנעת עצמם. הנעת עצמם כזאת, זה לא נקרא הנעת עצמם. כי המגמה שלהם היא לבטל את הזכות שלנו על ארץ ישראל, ולהגיד שהם בעלי הזכות על ארץ ישראל, בגלל מה? בגלל שהדרך שלהם כביכול היא נלחמים על דרך האמונה שלהם, שלפי השקפתם לא יכול להיות שיהודים ישלטו בארץ ישראל. הם לא מתעניינים בנגב, ששם אף אחד לא יושב. הם מתעניינים איפה שיושבים יהודים, שהם לא ישלטו. זה הנעת עצמם מעבירה. הם נהנים, הם רוצים לכפות אותנו שלא נהיה כאן, והם נהנים בזה שלא נהיה כאן, כי השקפת עולם שלהם מתקיימת. זה לא נקרא נעת עצמם. או שזה המחלוקת בין הבעל המאור והמלחמות. שאם אדם נהנה מהעבירה, האם זה נקרא נעת עצמם? תלוי איך נסביר את בעל המאור, כפי שאמרתי מקודם. אם נסביר שהמן הוא בסך הכל רצה כבוד, ואומנם הוא עשה את עצמו עבודה זרה, אבל ככל מי שמשתחווה כי לא עובד עבודה זרה, ויש לו מזה כבוד, אז אדם הרמב"ן אולי סובר כמו בעל המאור, שאילו היה רוצה שישתחוו אליו כעבודה זרה, אז זה לא נקרא הנעת עצמם. אבל יכול להיות שהרמב"ן סובר שאפילו אם... תובע שישתחוו אליו כעבודה זרה, זאת אומרת מכשיט עצמו, וזה הנאה שלו שמשתחווים אליו כעבודה זרה, זה גם כן לפי דעת הרמב"ן נחשב הנאת עצמה. אם ככה, אז אולי בענייננו גם כן פליגה. ואני חושב שככה הרמב"ן סובר, ואני אסביר את זה, ואני אוכיח את זה בהמשך. אף הרמב"ן מקשה מההלכה שאין מתרפים בעבודה זרה, ואין מתרפים בעריות. ובעצם בעל המאור בעצמו מסכים עם זה שאסור להתרפא בעריות, כמו שהגמרא בהמשך הסוגיה במסכת סנהדרין מביאה, שאדם אחד חלה מאוד התאווה לאישה והיה בסכנת נפשות. האם מותר להתיר לו את האישה הזאת כדי שהוא לא ימות? אמרו חכמים, ימות ואל תיבאה לו. אולי הוא יירגע ולא ימות אם הוא יראה אותה. אמרו חכמים, אפילו לא נתיר לו לספר איתו מאחורי הגדר, שהוא ידבר איתה מאחורי הגדר, וזה אולי קצת יציל אותו ממוות, גם זה לא. שאומר הרמב"ן, זה ענת עצמם. זה לא בשביל להעביר על דעת, אלא אנחנו כאן, זה פיקוח נפש, הוא הולך למות, מאון אנוס, כן? והנה בהבזרה יהודי גילוי עריות, גם כן החכמים לא התירו. זאת אומרת, הנעת עצמם בשלושת העבירות האלה לא התירו. אותו דבר ליהנות מלהתרפות מעבודה זרה. אסור להתרפות מעבודה זרה. אפילו אם אדם ימות. אם עושים לעשות, אפשר לעשות לו איזה מין פעולה של עבודה זרה, ואז נחש הקיש אותו, ואפשר לעשות עכשיו פעולה של עבודה זרה, וידוע שזה מציל. אין בכל העבירות שבתורה פיקוח נפש דוחה, ומותר לעבור על כל העבירות שבתורה כדי להציל את האדם. אבל בשלושת העבירות אנחנו לא אומרים שפיקוח נפש דוחה. ובזה אנחנו אומרים מי הרג ויאל יעבור. לא יתרפא. כך מקשה הרמב"ן על בעל המאור. אבל אני חושב שביאור הדבר הוא תלוי בשורש המחלוקת בין בעל המאור והרמב"ן. נבהר את הדברים. האמן אומר, שני שלושת העבירות שבהם התורה אמרה שירג ואל יעבור גם בצינה, בכל אופן שהוא תמיד ירג ואל יעבור, התורה אמרה את זה מפני חומרתן של העבירות האלה. שהעבירות האלה הן כל כך חמורות שאין שום היתר שבעולם לעבור עליהן. לא מפני שיש בזה חילול השם ויש מצוות קידוש השם. שזה בשאר העבירות בפרסיה יש מצוות קידוש השם. וצריך ירג ואל יעבור. אבל בצינה אין בשאר העבירות. בפרסיה יש מצוות קידוש השם. לא מצד חומרתן של העבירות, אלא מצד שבפרסיה קידוש השם צריך למזור את הנפש. אבל בשלושת העבירות האלה זה לא דין בקידוש השם. כי הרי גם בצינה אסור לעבור אותם. זאת אומרת שהחומרה של העבירות היא מצד עצמם. מה זה מועיל? מה שזה ענת עצמו של הכופר. גם אם הוא עושה את זה בשביל ענת עצמו, מה זה משנה? העבירה היא חמורה ואין לה שום יתר. אם היינו אומרים שהטעם הוא מטעם שזה חילול השם, אז כשהוא עושה את זה בשביל ענת עצמו, הוא לא רוצה שיעברו עבירה, אין כאן חילול השם. הוא לא מתכוון להעביר על דעת, הוא רוצה ליהנות. אז אין כאן חילול השם. למשל, אם אדם כופה את חברו, את היהודי, גוי כופה את יהודי, לחלל שבת בפרסיה בשביל ענת עצמו. הוא רוצה שהוא יעשה לו את העבודה הזאת. הוא לא צריך שהוא יחלל את השבת. הוא רוצה שיעשה לו את העבודה, אבל כולם רואים שהוא מחלל שבת. זה פרסיה. אבל זה ענת עצמו. ענת עצמו זה לא איסור, אין כאן חילול השם. הוא לא מתכוון כאן הגוי לגרום שהאדם הזה יעשה את העבירה ויחלל את השבת. אז זה לא חילול השם לעבור על זה. אז זה מה שאמרה הגמרא, שבפרסיה, משום ענת עצמה מותר, אסתר פרסיה ואי, משום ענת עצמה מותר, זה לא היה איסור של גילוי עריות. אבל שלושת העבירות החמורות שבתורה, שאסורות אפילו בצינה, הוא אומר שהם לא בגלל חילול השם שבדבר הם אסורות, אלא מצד עצמם הם אסורות, גם בענת עצמו של הקופה זה צריך להיות אסור, כי המעשה הזה אין לו שום יתר שבעולם. כך אומר הרמב"ן. כנראה שבעל המאור בנקודה זאת בדיוק הוא חולק. ובעל המאור אומר שגם האיסור של שלושת עבירות הללו, שאסור אפילו בצינה, הוא מפני חילול השם. כשאר עבירות שהן לא כל כך חמורות, אז בצינה, חילול השם לא כל כך גדול, כמו עבירות האלה שהן החמורות ביותר. ככל מה שהעבירה יותר חמורה, חילול השם יותר גדול. אז על כל עבירות שבתורה, בצינה, יעבור ועל יערג. כי זה לא חילול השם כל כך גדול. אבל על שלושת עבירות האלה, זה חילול השם גם בצינה. ולכן צריך למסור את הנפש. ואם כל האיסור הוא מצד חילול השם, אז במקום שזה ענת עצמם, אין חילול השם. כך אומר בעל המאור. אני אוכיח את הדבר הזה, שגם הרמב״ם סובר כך, שהאיסור לעבור בצינה, יש בו חילול השם. הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, פרק ה' הלכה ד', אומר הרמב״ם, כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. זה הלכה אחת שעוד אחר כך נעסוק בה. כלומר, אסור לאדם למסור את הנפש במקום שהוא לא חייב למסור את הנפש. וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר, הרי זה קידש את השם. ואם היה בעשרה מישראל, הרי זה קידש את השם ברבי. כלומר, אם זה לא היה בעשרה, אם זה היה בצינה, הוא גם כן קידש את השם. אם היה בעשרה, קידש את השם ברבים, כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ורבי עקיבא וחבריו, ואלו מרוגי מלכות שאין מעלה למעלה, שאין מעלה על מעלתם, ועליהם נאמר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. ועליהם נאמר, יספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח. וכל מי שנאמר בו ירג ואל יעבור ועבר ולא נהרג, הרי זה מחלל את השם. ואם היה בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים. כלומר, יש חילול השם גם לא ברבים. כל מי שנאמר בו ירג ואל יעבור ועבר ולא נהרג, הרי זה מחלל את השם. ואם היה בעשרה מישראל, הרי חילל את השם ברבים. זאת אומרת, יש גם ביחיד חילול השם. מי זה נאמר בו ירד ואל יעבור ביחיד? זה שלושת עבירות הללו. שעליהם, שגם ביחיד צריך למסור את הנפש. ועל זה, אומר הרמב״ם, הוא חילל את השם. אם היה בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים. הוא ביטל מצוות עשה, שהיא קידוש השם. ועבר על מצוות לא תעשה שיחילו לשם. זאת אומרת שגם ביחיד יש גדר שיחילו לשם. ועכשיו, ככל שהעבירה יותר חמורה, חילו לשם יותר גדול כמובן. שלושת העבירות הללו הן העבירות הנוראות ביותר, ולכן חילו לשם בהם כל כך גדול, שביחיד גם כן אסור לעבור אותם. אף על פי שכל העבירות שאדם עושה באונס, זה לא, הוא לא, לכאורה, הוא לא רוצה את הדבר הזה, אבל משום חילול השם, לולא החילול השם, באמת, על כל עבירות הוא היה הדין שיעבור ואל יערג. אבל בגלל חילול השם, יערג ואל יעבור. בפרסיה, כל עבירות זה חילול השם. ובצינה, שלושת העבירות האלה, יש בהם גדר של חילול השם. נפקא מינה גם יכולה להיות לדינה בהסברה הזאת. אם אדם עבר על העבירות האלה, היה אסור לו לעבור על העבירות הללו, והוא עבר, האם הוא יהיה חייב? או שכיוון שאונס, אמנם אסור לו לעבור, אבל כיוון שזה אונס הוא פטור. הרמב״ם אומר, ואף על פי כן, מפני שעבר באונס, אין מלכים אותו, ואין צריך לומר שאין ממיתים אותו בבית דין, אפילו הרג באונס. שאין מלכים וממיתים, אלא לעובר ברצונו בעדים ובהתראה. הרמב״ם אומר, כלומר, אסור לך לעשות את העבירה הזאת, אין לך יותר לעשות את העבירה הזאת, אבל אם הוא עשה אותה באונס, הוא לא יקבל על זה עונש. כי על עבירה שהאדם עושה שלא מרצונו, הוא לא מקבל עונש, כך אומר הרמב״ם. לכאורה, זה לשיטתו. שהרמב״ם אומר שכל מה שעשה כאן, האיש הזה, היות והוא היה אנוס, אז הוא לא ממש עבר על העבירות האלה. הוא רק עבר על קידוש השם ועל חילול השם. הוא לא עבר על גילוי עריות. הוא לא עבר באיסור רציחה או באיסור עבודה זרה. כי הוא אנוס. הוא לא נחשב שהוא עבר על זה. אבל מכיוון שאנוס, זה לא נחשב עובר. אבל קידוש השם הוא היה מחויב לקדש את השם. ולכן היה אסור לו לעבור. רק מצד שהתורה אמרה, כאן יש חילול השם, לכן אל תעבור את העבירה הזאת. אפילו באונס. אז על עבירה של קידוש השם הוא עבר, הוא לא עבר על העבירות אחרות. ועל כן הוא לא חייב עונש. כדין עובד עבודה זרה, או כדין וכדומה. אבל לפי הרמב"ן, שהרמב"ן אומר שעל שלושת עבירות הללו, לא, התורה לא התירה אותם, לא מפני שהם חילול השם, אלא הם כל כך חמורות שאין יותר להם. אז הם נשארו באיסורם. ואם הם נשארו באיסורם, אז מי שעובר עליהם הוא חייב. מכיוון שאין הבדל בין אונס לעונס, ללא אונס בעבירות הללו. התורה אסרה את העבירות הללו, אין שינויים, הוא אנוס או לא אנוס. ובאמת כאן נובע בהגאות הרמ"ח שהוא סובר שבאמת חייב. על שלושת העבירות הללו שאם אדם עבר, הוא חייב בהם. השר מקוצי, בתוספות במסכת עבודה זרה, בדף נ"ד עמוד א', אומר ש... דרך ביניים הוא אומר. כן, אנחנו אמרנו שהרמב״ם, הרמב״ם אומר שאם עבר על עבירות באונס הוא פטור. כל העבירות שעבר באונס הוא פטור, לא חייב. אמרנו שלפי הרמב״ן, שלושת העבירות החמורות האלה, הוא יהיה חייב. גם הרמ"ח משמע מדבריו שהוא יהיה חייב. והשר מקוצי אומר שבפרסיה הוא חייב. למה? הוא מסביר הסבר. למה? מפני שהתורה אמרה שיש כאן איסור של חילול השם וקידוש השם בפרסיה, והתורה החזירה את זה לאיסור הראשון. אנחנו לא אמרנו, הרמב״ם לא מסכים עם זה, אבל השר מקוצי אומר, כיוון שיש כאן חילול השם, אז זאת אומרת, בגלל חילול השם התורה סילקה את ההיתר, לא, בוטל ההיתר, החזירה את הדבר לאיסור הראשון. וחילול השם הוא בפרסיה, לא בצינה. אבל כפי שאמרנו, הרמב״ם כן אומר שיש חילול השם בצינה, רק הוא אומר שלא ננשים, מפני שכמו שאמרתי, כי האיסור עצמו נסתלק, כך אני מבין שאפשר להסביר בדברי הרמב״ם. נפקא מינה, כמו שאמרתי, גם יוכל להיות לדין. אם כן, נחלקו בעל המאור והרמב״ן, האם בשלושת העבירות הללו שהתורה לא התירה, אז הוא עובר בעצם העבירות הללו, ולכן ענת עצמם לא תתיר, או שהוא עובר רק בחילול השם. ואם הוא עובר רק בחילול השם, אז כשזה ענת עצמם, אין חילול השם. כי הכופה אותו לא רוצה כאן להעביר אותו על דעת. אז זה לא חילול השם אם הוא עובר על זה. אני רוצה אולי להוסיף עוד סברה, להעמיק את הדברים עוד יותר. בפשטות, כשאדם עובר עבירה באונס, אין לזה שם של עבירה. הוא לא רוצה לעבור את העבירה הזאת, הוא לא מתכוון לעבירה הזאת, זה נגד רצונו. למה זה? הוא לא צריך להיות חייב בכלל. כופים את האדם לעבור עבירה, הוא לא מתכוון. לא מתכוון, לא רוצה את העבירה הזאת. אז למה בפרסיה, בכל עבירות שבתורה, הוא צריך בכל זאת למסור את הנפש? הוא לא עובר עבירה, הוא לא רוצה את העבירה הזאת. מה שהוא עושה באונס זה לא עבירה. זה שהמאנס רוצה שהוא יעבור עבירה, הכוונה של המכריח, היא הופכת את זה לעבירה. כיוון שהוא מכריח אותו לעשות עבירה, הוא לא רוצה לעשות עבירה, אבל הרואה אומר, הנה הוא מכריח אותך לעשות עבירה ואתה עושה אותה. זאת אומרת שזה נעשית פה עבירה בגלל שהמאנס מכריח את הנאנס לעשות עבירה. הוא רוצה שהוא יעשה עבירה. אז בכל עבירות, בפרסיה, הוא חייב למסור את הנפש, כי הוא עושה עבירה. למה זה נחשב לעבירה? כי המאנס מתכוון שזה יהיה עבירה. אבל אם זה לענת עצמם, הוא בכלל גם המאנס לא מתכוון שיהיה עבירה. העובר לא מתכוון לעשות עבירה, הכופה אותו לא מתכוון שתעשה פה עבירה, אין כאן בכלל שם של עבירה. לא צריך כאן אתר בכלל, זה לא עבירה. מה שאדם עושה בעל כוחו זה לא מעשה. אנוס כמן זה לא עביד, הוא לא עשה, זה לא נחשב שהוא עשה. למה זה נחשב שהוא עשה בפרסיה שהוא צריך, או בשלושת העבירות הללו? מפני שהמתכוון, מתכוון שתעשה עבירה. ולכן זה יחל על זה שם של עבירה. זה אם כן, רק אם היה לו כוונה כזו. אבל בהנאת עצמם, אין לזה בכלל שם של עבירה. וזה יהיה אותו דבר גם בשלושת העבירות הללו. אני מצמצם את זה לפי הבעל המאור שמדובר רק על הגילוי עריות, כי בשפיכות דמים שום דבר לא... תמיד נשאר בסברה מי חזי דדה, מה לא חשוב מה הכוונות של כולם, מה פתאום אתה הורג את השני ובשביל לחיות את עצמך. ובעבודה זרה אומר בעל המאור שהוא לא מצא איזה, איך תמצא דוגמה כזאת שהוא עושה לענת עצמו ועוברים עבודה זרה, עובדים עבודה זרה. כי אם, כמו שאני הסברתי, כי אם הוא רוצה שיעבדו עבודה זרה, זה הנאה שלו, אז זה נקרא עבודה זרה, זה לא נקרא הנאת עצמו. נשאר לנו רק בגילוי עריות, הדוגמה של הנאת עצמו, באחת משלושת העבירות הללו, רק בגילוי עריות הנאת עצמו. וכיוון שהמאנס מתכוון להנאת עצמו, אין לזה שם של עבירה. לא מצד המכריח, ולא מצד הנאנס. אז לכן הוא לא צריך למסור את הנפש. יפה. בשביל זה אני כל הסברה שלי אמרתי, רק בשביל לתרץ את השאלה הזאת. זה שמכריח, הוא עושה את זה להנעת עצמו, וזה שעושה את העבירה, הוא נאנס, אין לו ברירה. הוא כופה עליו, אין לו ברירה. אז אין לזה שם של עבירה. אבל אם אדם יעשה עבירה, לא בשביל העבירה, אלא בשביל שהוא ינה ממנה. נו, זה עוד עושה עוד חומרה לעבירה לפי דעת. אם אדם יעשה פעולה של עבודת זרה, והפעולה הזאת תעשה אותו בריא. זה עוד יותר עבודה זרה. עוד יותר מחשיב את העבודה הזרה. לא מישהו מכריח אותו עכשיו, תעשה את הפעולה הזאת. מה הכוונות שלו? יש לו כוונות אחרות. והוא עושה את זה בעל כוחו. תלוי מי נהנה, הנעת עצמו של מי? של העובר או של המכריח? הרמב״ן כאילו אומר אותו, לא משנה מה, מי חשוב? אם השמיים מכריחים אותו, או מישהו אחר מכריח אותו, הוא חולה, ואין לו ברירה והוא צריך להתרפות. אבל זה יש הבדל. אם אדם עושה פעולה בשביל, של עבודה זרה, או גילוי עריות, בשביל לענת עצמו, כלומר, הוא יהיה מזה בריא, הוא סכנת נפשות, ואם הוא יסתכל על האישה הזאת, אז תעבור לו הסכנת נפשות, הוא עובר על גילוי עריות בשביל הנאה. הוא מתכוון להנאה, הוא לא מתכוון למה, הוא נהנות מהגילוי עריות. לא ליהנות מדבר אחר, הוא נהנה מהאיסור. זה האיסור עצמו. מה זה עוזר מה שהוא נהנה? אם השני נהנה ואתה לא נהנה, אתה עושה את האיסור כשמשמנה נהנה לך, והשני נהנה ולא מהאיסור, אז זה הנעת עצמו שפותרת. אבל אם המשתמש נהנה, מה זה? הוא עושה את זה בשביל הנאה, הוא עושה את האיסור בשביל הנאה, יפה מאוד, כל האיסורים, הוא צריך את האיסור. המתרפאים, עבודה זרה, אני רוצה להסביר, הוא לא עושה איזה פעולה שהיא לא עבודה זרה, והיא דומה לעבודה זרה בשביל ליהנות. אלא אם עושים את זה ביחידים צריך לעבודה זרה, אז זה עוזר. יש להם קסמים כאלה. שאם עושים פעולה כזאת, לא שאחרים עובדים בזה עבודה זרה, ואתה תעשה את הפעולה הזאת ותהיה בריא. אלא הפעולה הזאת היא פעולה של עבודה זרה, לכן היא מבריאה. זה דבר חמור ש... זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה מעשה כשפים כזה, שאנשים יכולים לטעות בזה, שעושה פעולה של עבודה זרה, וזה פועל. אבל זה ככה מציאות, שאדם יכול לעשות כשפים. והכשפים יעזרו. אסור להתרפות בזה. מפני שהוא עושה מעשה עבירה. כשהשני, כשהנאה היא של השני, של המכריח, והוא בכלל לא מתכוון לעבירה, והעושה את זה מפני שהוא אנוס, זה דבר אחר. כך מסביר הבעל המאור. לפי הרמב"ן, אין לנו הבדל. כלומר, אם אדם נהנה מעבודה זרה, זה כבר לא נקרא, זה כבר לא נקרא הנאת עצמה. זה בדיוק מה שקודם דיברנו. אם... האמן הרשע שהוא נהנה מזה שחושבים אותו עבודה זרה והוא מכריח את השני לעבוד עבודה זרה וזה הכוונה שלו בכפייה, זה נקרא הנעת עצמם לפי הרמב"ן. ובעל המאור אומר זה לא הנעת עצמם, הוא נהנה מזה שעובדים אותו כעבודה זרה, זה הנעת עצמם, זה נהנה מהאיסור, הוא רוצה את האיסור, וכל המושג של הנעת עצמם, שהוא לא מתעניין באיסור, הוא מתעניין במעשה, אבל לא בצד האיסורי שיש בדבר. אם אנחנו הולכים לכל פנים לפי הסברה הזאת, שאומר בעל המאור, שגם בגילוי עריות, הנעת עצמם לא צריך למסור את הנפש, אז לא רק שלא צריך למסור את הנפש, יכול להיות שגם אסור למסור את הנפש. יש מחלוקת ראשונים אם בדברים שאדם לא חייב למסור את הנפש, האם הוא יכול למסור את הנפש. הרמב״ם, כפי שקראנו מקודם, הרמב״ם אומר שבדבר שאדם צריך נאמר עליו יעבור ואל יארג, אם הוא מוסר את הנפש, הוא מתחייב בנפשו. מי יתר לך את הדבר הזה? הראשונים אחרים חולקים על הרמב״ם, וסוברים שקדוש יאמר לו. הרבה הרבה ראשונים סוברים חולקים על הרמב״ם. יש תוספות במסכת עבודה זרה, מביא הירושלמי, שגוי אחד כפה את ישראל לכל נבלה. הוא אמר לו, תרוג אותי ואני לא אוכל. זאת אומרת שמותר לאדם למסור את הנפש, אפילו על שאר עבירות של התורה. וזה היה בסתם בצינה. יש הרבה דוגמאות של אלישע בעל כנפיים, שהוא הלך עם תפילין בשעת הגזרה, ולהרבה ראשונים לא צריך לקום במצוות עשה, לא צריך למסור את הנפש לקום ולעשות מצווה. רק במצוות שבכריחים אותך לעבור עבירה, אתה צריך למסור את הנפש בשעת גזרה. אבל במצוות של קום ועשה, אתה יכול לנקוט בשבי, אל תעשה ולא לעשות. אבל, עומד על זה הרמב"ן, והרבה ראשונים שם, שאומנם אדם לא מחויב למסור את הנפש, אבל מי שמוסר את הנפש, קדוש יאמר לו. נקודת המחלוקת בין הרמב"ם, שאומר שאסור למסור את הנפש במקרה כזה, זה, ולפי, בין הראשונים האחרים שאומרים שקדוש יאמר לו, זה איך להסביר את הפסוק וחי בהם ולא שימות בהם. שמזה הגמרא לומדת שבשאר עבירות יעבור ואל יארג, אם זה בצינה. רש"י במסכת סנהדרין אומר שמה זה וחי בהם? חביבה לקדוש ברוך הוא נפשם של ישראל יותר מהמצוות. כשעומדת על הפרק האפשרות או שיעברו עבירה והנפש תלקח, או שהנפש תתקיים, חביבה על הקדוש ברוך הוא נפשם של ישראל, נשמתם של ישראל. אז מה אתה, אתה הולך מתנדב למסור את הנפש? זה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. חביבה על אב נפשם של ישראל. אבל יכול להיות שהפסוק וחי בהם ולא שימות בהם, זה לא חיוב לחיות. זה אתר לחיות. כלומר, מאחר שהתורה אמרה שעל שלוש עבירות שבתורה יארג ואל יעבור, וזה לומדים מפסוקים בגמרא במסכת סנהדרין, היה צורך להגיד לנו שבשאר עבירות לא חייב להרג. וזה בא וחי בהם. שאתה לא חייב, אבל לא שאתה חייב לא להרג. אתה לא חייב להרג. אתה יכול לחיות. אבל אתה רוצה למסור את הנפש? אתה רוצה לעשות קידוש השם? מה טוב? זה יפה זה. אבל אתה לא מחויב בזה. בהנאת עצמם, אסור לאדם למסור את הנפש, לפי מה שאנחנו עכשיו פירשנו. כי בהנאת עצמם, אין בזה בכלל עבירה. כי לא המאנס מתכוון להעביר אותו הדעת, ולא העובר מתכוון כיוון שהוא אנוס. אין בכלל בזה עבירה. מה מסר את הנפש? אסור למסור את הנפש. זה לכל הדעות יהיה. כל הראשונים צריכים להסכים בזה. שבהנאת עצמם אסור למסור את הנפש. במקום שזה לא להנאת עצמם, במקום שהם כופים לעשות עבירה בצינה, בשאר עבירות, שהם רוצים להעביר על דעת, אז יש מקום למסור את הנפש. אולי קרקע עולם גם כן יש מקום למסור את הנפש, כי זה עבירה. אולי לא, צריכים לדון בזה עם גדר של עבירה שהותרה, או שזה לא גדר של עבירה בכלל מצידה. אבל כל פנים, בשאלה הזאת תלוי באמת אם מותר יהיה למסור את הנפש או לא. דבר שלא יחשב כלל לעבירה, אין דין למסור את הנפש. אם זה עבירה שהותרה, אז אם אדם רוצה למסור את הנפש, קדוש יאמר לו, לפי הראשונים האלה.